כן, ברשותכם, ברשות הרבנים, נלמד היום בעבוד השם שיעור שסייעתא דשמיא כתבתי, משלב שני נושאים, גם פרשת השבוע וגם עניין החנוכה. אנחנו נמצאים בחודש כסלו, חודש מיוחד שיש בו הכוח לשלב את המדרגות של הזמן הזה, של העבר ושל העתיד לבוא. כלומר, יש חודש מיוחד, הוא חודש כסלו, שמסוגל לגלות את האור אפילו במדרגות הכי נמוכות, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח של החודש הזה כדי לנסות כמה שיותר לשלב את העולמות. במעגל השנה מצינו שני זמנים שהם בבחינת שמיני. האחד הוא שמיני עצרת והשני הוא חנוכה. שניהם נקראים שמיני. שמיני עצרת הוא שי המועדים כדאיתה בזור הקדוש חלק ג' שהוא כמן ויתיב עם מלכה וכל מי דבעי שאיל ויהיב לה. כתוב על הכוח הזה של שמיני עצרת שהוא שי. מה אומר הזוהר הקדוש בקשר לשי הזה? שמי שיושב עם המלך, כי זה היום האחרון של חג הסוכות, והקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, בוא ונשמח אני ואתם. כלומר, כשנפרדנו מכל אומות העולם על ידי 70 פרים, נשאר שמיני עצרת, שמחת תורה, בארץ ישראל, ואנחנו בייחוד בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. זה זמן של ייחוד גדול, ומי שיושב ומבין את העניין הזה ומשתתף בעניין הזה, כמובן אם זה במודע זה עוד יותר חזק, אז כל מה שהוא מבקש, כן, הקדוש ברוך הוא נותן לו. כי יש כאן עניין של שמחה, של חתן וקלה, של זיווג, שהוא בעצם תחליט כל הבניין של העולם. שהרי הקדוש ברוך הוא התהווה, רצה שיהיה לו דירה בתחתונים, וכל העניין כאן מתגשם דווקא בדבר הזה של שמיני עצרת. והוא בבחינת שמיני בינה, שהיא למעלה משבע המידות. כלומר, גמרנו את חג הסוכות, ובשמיני עצרת אנחנו עוברים למדרגה שהיא מעבר לטבע, תשימו לב, ובכל זאת אנחנו בתוך הטבע. כלומר, דווקא בגלל שאנחנו נוגעים בשקי שהוא למעלה מן השבע, למעלה מן הטבעיות, אז דווקא הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הטבע, בתוך הטבעיות. זה אולי כלל בחיים, שכמה שאנחנו שואפים יותר לגלות את הקודש, אז אפילו בעולם החול שלנו, יש לנו קרבה לאלוקות, והקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא בדברים הכי פשוטים של החיים שלנו. אבל מי שכל החיים שלו מתאמץ רק בחומר, אז אפילו בחומר אין לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל בצורה הפוכה למה שאנחנו חושבים. ולכן בשמיני עצרת יש את העבודה הזאת, המדרגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יורד לתוך הטבע בגלל שאנחנו עלינו מעל הטבע. וכל אחד עושה את הדרך שלו, אנחנו ממטה למעלה, הוא ממעלה למטה, והחיבור נעשה ויש שפע בעולמות. ויום הקמת המשכן היה ביום השמיני למילואים. אותו דבר, אנחנו רואים שהקמת המשכן זה גם כן לא נקרא חג, אבל זה אכן גילוי, חיבור של הקמת המשכן ביום השמיני. היה ראש חודש ניסן, זה היה יום השמיני למילואים, ונטל אותו היום 10 עטרות. כן? שם בגור אריה, בפרשת ויקרא, הוא מביא שם כל מיני עניינים על העניין הזה, לא הבאתי אותם כאן כדי לא להאריך. וכן חנוכה, הוא בסוד השמיני, למעלה מן השבע. תמיד השמיני, המדרגה השמינית היא מדרגה של נשמה, יש בתוכה גנוז השם והשמן, גם השם, גם השמן, גם הנשמה, המנצח על השמינית, כל מה שקשור לברית, כן, הכל קשור בעניין הזה של השמונה. זה למעלה מן הטבע. והנה כותב האריזל בפרי עץ חיים, שחנוכה הוא תיקון מידת הוד, וקושר זאת למאבקו של יעקב, הנה הקשר עם הפרשה, הארי הקדוש קושר את הסיפור, את כל העניין של חנוכה, עם המאבק של יעקב עם שרו של עשיו, שנפגמו אז מידות נצח והוד המקראות פרם ירחים. כלומר, מגלה לנו הארי הקדוש, ששתי המדרגות נצח והוד, נפגמו במאבק הזה של יעקב נגד שרו של עשיו. כדכתיב, וידע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב. אנחנו נראה בפרשה בשבת, בעזרת השם, את אותו מאבק כשיעקב אבינו מחליט לחזור לארץ ישראל. הוא נשאר לבדו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. בקטע הזה, בפרשייה הקטנה הזאת, כן, גנוז אין סוף דברים שאנחנו צריכים להבין אותם, שהם קשורים בעצם לכל מה שקורה ויקרה לעם ישראל, שהרי יש לנו סימן, מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שקורה לאבות זה הסיפור של הבנים. אז מה שקורה בזעיר אנפין אצל יעקב, כל מהלך, כל מדרגה, הולך וקורה בעם ישראל בגדול במשך ההיסטוריה שלו. ולכן אם יעקב נאבק בחזרתו לארץ ישראל, כאן נראה שגם אנחנו נאבק כשנחזור לארץ ישראל, והמאבק הזה יהיה לילי. הוא יהיה בגדר של ויוותר יעקב לבדו, כן? ויאבק איש עמו. תרתי משמע. ויאבק איש עמו, כן, אנחנו יודעים שזה שרו של עשיו המלאך, אבל אני רציתי לפרש בשיעת הדשמיה, שאדם נאבק עם עצמו. ויאבק איש עמו. כל אחד נאבק, יש לו מאבק פנימי, האיש עם עצמו, עם מה שיש לו בחיים. כשהוא מחליט החלטות גדולות בחיים, לגלות את הקודש, אז תמיד יש לו מאבק פנימי נגד כל הכוחות שבאים להחדיר בתוכו ספקות, והאדם הזה צריך מאבק רציני. והמאבק הוא בדיוק כמו שכתוב בפרשה. בהתחלה המלאך רוצה לפגוע בחלק העליון שלו, ולא מצליח. המדרגה של המאבק יורדת לחלק המידות שלו, גם לא מצליח. בסופו של דבר המאבק יורד למטה, ויש מאבק בחלק התחתון של הגוף, שנקראים טרם ירחי, כלומר, שתי הירחיים, שזה בעצם נצח והוד, שזה התומכים, דאורייתא, שזה העמודים בבית המקדש, יכין ובועז. שני עמודים בכניסה של בית המקדש שמחזיקים את השער. ולמה המלחמה, המאבק, יורד למדרגה נמוכה? כדי להמחיש לנו שחז ושלום יש אפשרות, הייתה אפשרות לפגום בחלק התחתון של יעקב, למרות שבסופו של דבר יעקב בא שלם, אבל הוא צולע על ירחו בינתיים לפני, וכנראה שגם עם ישראל יוצא צולע על ירחו מאותו מאבק בחזרתו לארץ ישראל נגד אותו שרו של עשיו, שבגדול עם ישראל יצטרך להיאבק כל הלילה עד עלות השחר, עד הגאולה. הגאולה נקראת ברמז עלות השחר, ולכן, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, המאבק שלנו, של עם ישראל, יימשך עד עלות השחר. לא כתוב עד הזריחה, עד עלות השחר. עד עלות השחר, שזה הרגע שהוא קר ביותר, חשוך ביותר, עדיין יש את המילה שחור, אבל היא הופכת לשחר. יש כאן מעבר מן השחור לשחרית. יש מעבר מן החושך לאור. וזה סוד הגאולה. הגאולה היא הראייה, האפשרות לראות, הסגולה לראות את האור שיהיה בחושך. זה לא אומר שאנחנו נראה עד עלות השחר, לא רואים כלום בעלות השחר, עדיין חשוך. מי כן רואה? מי שיש לו את התכונה המיוחדת שמאפשרת לו להיות חלק מהגאולה של עם ישראל? אנחנו מקווים שכל עם ישראל תלין בדבר הזה, אבל יש תכונה מיוחדת. מהי התכונה המיוחדת? לראות את האור גם במהלכים החשוכים. לראות את הדברים בניתוק גם כשהם מרים מאוד. לראות את החיים גם כשלכאורה יש הפך מהחיים. אנשים כאלה מסוגלים להיכנס למדרגתו של מלך המשיח, לישיבתו של מלך המשיח. נכנסים רק אנשים כאלה. במילים מודרניות של היום, אנשים אופטימיים. מי שמתפסים מחד ושלום, לא יכול להיכנס למדרגה של גאולה, כי יש מאבק כל הלילה, והוא חד ושלום עלול להישבר וליפול בדיכאון, ולכן הדיכאון זה לא דבר ששייך לעם ישראל. זה הקליפה. הקליפה מביאה את הדיכאון לאדם כדי שישבר, כדי שלא יהיו לו רגליים להעמיד אותו. ולכן האדם שהוא חלש, הרגליים שלו לא מחזיקות אותו, והוא רק רוצה דבר אחד, לישון. ולכן אדם שהוא בדיכאון, הוא תמיד במצב של שכיבה או שינה. הוא לא מסוגל לעמוד על הרגליים, זה רמז למלאך שבא ופוגע ברגליים של יעקב, ולכן המקובלים נוהגים ללבוש בגד ארוך בשבת, שמחכה עד לברכיים, כי הקליפות נכנסות מהחלק התחתון של הגוף, וזוי שמירה על הגוף כדי שלא יכנסו החיצונים משם. למרות שבשבת אין אחיזה לחיצונים, יש מנהג שהמקובלים לובשים את הבגד הזה כדי לא לאפשר לשום כוח חיצוני זר להיכנס למדרגה התחתונה שבגוף, כי שם ההתקפה היותר חזקה, כמו שהיה אצל המלאך, זה חוזר בעצם אצל כל עם ישראל בכלל, וכל אחד ואחד בפרט. אז אנחנו פה בסיפור.
להגיד
על הספר,
אפשר לתקן.
נכון. אז גיד הנשא, כן, זה בדיוק אותו עניין. גיד הנשא זה הגיד שלא מאפשר מעבר מהעולם הרוחני למעבר עד העולם הגשמי. כלומר, שוברים לאדם את הרגליים. כששמים לך מקלות ברגליים, לא מאפשרים לך לבטא את מה שיש לך במחשבה הפנימית. זה הסוד. ואדם שלא מצליח לממש, כלומר, לתרגם את הראש לרגליים, אז יש לו בעיה. יש לו בעיה, הוא צריך ללמוד ללכת, כלומר להוליך את האור העליון עד לרגליים. וזה העניין של לך לך. הלך לך מאפשר לאדם להגיע למדרגה הפנימית הסודית שלו, שהיא המדרגה שתאפשר לו לתרגם את המודעות האלוקית כאן בעולם הזה, ולכן הצלב האחרון של הגלות נקרא עקבתה במשיחה, עקביים של המשיח. למה? כי האור מגיע עד לחלק הזה, שהוא כאמור החלק הכי חשוך בגוף, וזה שמקבל הכי הרבה לחץ. מצד שני, בזכות הלחץ הזה, הוא מזרים את הדם עד למוח. כשדורכים על הרצפה, הדם זורם חזרה, כי אין ללב מספיק כוח כדי להזרים את הדם עד למוח, ולכן העקביים שדורכים על הרצפה, יש להם גם כן פעולה כזאת, להזרים את הדם, וזה מה שקורה בתהליך הגאולה, שאפילו שאנחנו מגיעים לשלב האחרון, לחלק הכי חשוך, הכי גס שבגוף, דווקא שם כשבורחים, אז זה מזרים את הכוח לדור חדש, שיעורר דברים שלא היינו מסוגלים לחשוב שהם התעוררו. שערה גדולה, כן, אומר הרב קוק בכמה מקומות זצ"ל, שיהיה מדרגה כזאת שתהפוך את הכל, כאילו מהפכה רוחנית. כן? הרב צבי יהודה זצ"ל היה נוהג לומר שכשיהיו 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, יהיה תהליך שינוי לחלוטין של כל המצב. בעזרת השם אנחנו מתקרבים למספר של 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, והוא אומר ששם יהיה מצב שהכל יתהפך פתאום לטובה. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, הוא נהג להסביר שזה הדתיים והלא דתיים. כן, הבנים זה האלה שעוד לא דתיים, והאבות זה אלה שכבר נכנסו לקודש. אז הוא אומר, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אחד מתחבר אל השני ואחד נופן לשני, כמו האבא שמלמד את הילד והילד שמחזיר את האבא. כן, זה היה אחד מהפירושים שלו. על כל פנים, המאבק הזה הוא מאבק לא פשוט, ושרו של עשיו זה מדרגה רוחנית. אז בוא נראה את זה בטקסט. והגיע בכף יריחו בתקע, כף ירח יעקב, וידוע כי שתי מידות אלו הן לבר מגופה. שתי המידות האלה, נתח והוד, הן מחוץ לגוף. כתוב, כן, בספרים הקדושים, שהכתר חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, נצח והוד הם נקראים לבר מגופה. כלומר, הגוף הוא פה, עיקר הגוף זה התפארת. וזה כבר מחוץ לגוף, זה כמו שתי רגליים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה מחוץ לגוף, לכן יש חשש. כי ברגע שאתה בתוך הגוף, יש לך שמירה. אבל כשאתה יוצא מהגוף, זה כאילו אתה כבר במדרגה שלך ושלום מתקרבים לחיצונים. יש בעייתיות שם, זה לא פשוט. ולכן שם שתי המדרגות הללו, לכן חשופות הן די יותר לאחיזת החיצונים, הן קרובות מאוד. כן, צריך, בשבת אנחנו עולים. יש פה רווח שנקרא תחום שבת. תחום שבת בהלכה זה מקביל בתורת הסוד לתחום שבת פנימי. כלומר, אנחנו עולים במדרגה, העולם עולה ומשאיר רווח של שתי ספירות, וזה 2,000 אמה. כלומר, שתי ספירות אלה כדי שלא נהיה קשורים לחיצוניות, כדי שנהיה קשורים לרצות היחיד, יחיד זה יחידו של העולם, יחידו של העולם זה נקרא רצות היחיד, הקדוש ברוך הוא, ולא רצות הרבים, שזה סימן לשית רחרה, לצד של הקליפות, של הניבוי, של הפרטים שלא מבינים שהכלל הוא הדבר החשוב, שהפרטים הם רק גילוי, התפרטות של אותו כלל. כי הפרטים אינם קיימים, כמו שקרן שמש לא קיימת, זה שמש. אין דבר כזה קרן של שמש, זה שמש. אם תוריד את השמש, אין קרן. זאת אומרת שהפרט הוא לא קיים, הוא רק התפרטות של הכלל. ולכן בכל דבר ודבר צריך להרים את הדברים ולראות את הדברים בכללות, ולא ליפול למלכודת של הפרטות, של הפרטיות. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, הסבירו חז"ל, עד שכשתכניס את היד לתוך הכיס, זה לא שיהיה פרוטות, לא יהיו פרוטות, עד שתפסיק לשלוף פרטיות מהכיס שלך. אני ואני, כל הזמן אני. עד שתכלה פרוטה מן הכיס, עד שתבין את סוד הכלל ותפסיק לדבר רק על פרטים. אז מגיע השלב של הגאולה. כלומר, הגאולה זה חזרה גילוי של הכלל. זה הגילוי של הכלל. או בתורת הסוד, גילוי האצילות. כך אומר הרמח"ל, כן? זה האצילות, זה אותו דבר, זה כמו חוכמה, בעולמות ובתפירות, עד שיהיה גילוי החוכמה בעולם. כלומר, החוכמה היא חוכמה שיורדת ויש לה רגליים בסוד אבא יסד ברטה. האבא שזה החוכמה, הוא זה שמייסד ובונה את המלכות, כן? לכן הבת קשורה לאביה, תמיד. שתי אלה מחוברות, חוכמה, כולם בחוכמה עשיתה, עולם העשייה. אין דבר כזה חוכמה בשמיים, מחשבות, אין דבר כזה, זה לא יהודי. החוכמה שלנו היא חוכמה פועלת. כלומר, זו חוכמה אלוקית שיורדת ומתגשמת בעולם הזה. כולם בחוכמה עשיתה, יש עשייה בחוכמה. ולכן, כל המדרגות האלה, כן, לבר מגופה, מחוץ לגוף, אז הם קרובים לחיצונים. ועניין מידות אלה, שהן מחוץ לגוף, הוא שעל ידם תגיע הערה גם למדרגות התחתונות, כדי לחבר את המים בארץ. כלומר, אנחנו לא יכולים לבטל את שתי המדרגות האלה, נצח והוד. למה? כי הן חשובות ביותר. אם לא היו המדרגות האלה נצח ועוד, אז כל העולם היה רק שמיני. היינו מוחקים חד ושלום את הספירות התחתונות, אין עולם העשייה, אין מלכות, אין עולם הזה. אז התורה הייתה נגמרת בעולם הבא, עד למעלה שמה ונגמר הסיפור, אין כלום. אז מה עשינו? הרי כל התכלית של הבריאה זה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם הזה, הוא ברא, הוא ברא עולם. בשביל מה? בשביל שהאור העליון יתגלה במקומות התחתונים. לכן חייבים להמשיך נצחות יסוד ומלכות. עד שמגיעים למלכות השם, שזה מלך המשיח. שזה גילוי המלך העליון במלך בשר ודם. דרך מלך בשר ודם. אז אנחנו חייבים לחבר שמיים וארץ. וזה דבר חשוב שאנחנו צריכים לחזור עליו. השכם והערב לחבר שמיים וארץ פירושו של דבר... לחבר את השורשים עם הביטוי החי שבהם, הממשי שבהם, ולא שתישאר חוכמה מנותקת, חד ושלום, או יהדות מנותקת מן הארציות. לכן דווקא בהם, בשתי המדרגות האלה, בגלל שהם עיקר העבודה של מעמיד על הארץ, יש חשש מאחיזת החיצונים, שהרי כל עניינם של החיצונים הוא למנוע החיבור בין הדעת ללב. זאת אומרת, מה זה החיצונים? כשאנחנו אומרים ביטוי של חיצונים, אנחנו רוצים לומר שזה מחוץ למערכת. נו, אז מה זה? מה הכוח הזה? למה הוא דוחף? למה הוא שואף הכוח הסלילי הזה? שלא תתגלה כאן בעולם הזה. תהיה יהודי פנימי, רחוק, רוחני, מה שאתה רוצה, בראש, אבל במימוש שלך, בארציות שלך, לא. שום דבר. זה לא עובר. מישהו מפריע שזה יעבור. לא נותנים לך לגלות את השמיים בארץ. רבי נחמן מברסלב עליו השלום היה אומר, כן, בתורה י' ג', כדי שחז ושלום הדעת לא תתגלה בלב. זאת אומרת, תהיה לך דעת בראש, אבל זה לא דעת שבלב, זה לא חוכמת לב, זה חוכמת ראש. ואנחנו לא אכפת לנו מחוכמת ראש, אנחנו רוצים להיות חכמי לב. מי היה חכם לב? בצלאל. וכל חכם לב, כל מי שבונה בית המקדש, היה יודע לצרף, לצרף אותיות שנבראו גם שמיים בארץ. אתה צריך לשאוף, אדוני, להיות בחיים שלך אחד כזה שמחבר דעת ולב. אז זה נקרא לב לדעת. בין השכל המידות, בין השמיים לארץ. זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, אנחנו חוזרים קצת לחנוכה. ואנחנו נלך ונבוא בין חנוכה לפרשת וישלח בעזרת השם. והנה, ראשי תיבות, מתתיהו בן יוחנן, עולים למניין שם בן. כלומר, מתתיהו בן יוחנן זה ראשי תיבות 52. כן, מן זה 40, ב' זה 2, ו-י' זה 10, 52. מה זה שם בן? כתבתי לכם אותו בסוגריים, י' כ' ו' כ', זאת אומרת גילוי של המלכות. מלכות נקראת שם בן. כן? או שם בן, למי שנוהל לומר ככה, לא חשוב, זה 52. זה פעמיים 26. כלומר, שם השם, שם הוויה, שמתגלה, כמו מראה. זה בדיוק מה שאמרנו פה. שם הוויה, הוא מתגלה במדרגה העליונה, מתכבבת. וכשהוא מתגלה כמו מראה בעולם שלנו, אז יש לנו מה שהיה בשורש, מתגלה כאן בתוצאה, יפה מאוד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. גם שמו יהיה כמו השם אחד. מה זה יהיה השם אחד ושמו אחד? בינתיים השם אחד, אבל שמו, שזה הגילוי שלו, כן, שמו זה בגימטריה רצון, אז זה לא אחד כביכול. כלומר, אנחנו לא רואים את זה כאחד, זה תמיד אחד, אבל אנחנו לא רואים את זה עדיין. אבל כשיגיע הזמן לתיקון, אז אנחנו נגיע למספר הזה 52, שזה פעמיים שם הוויה, זאת אומרת, מה שיש בשורת, יתגלה בדיוק בתוצאה, אנחנו נוכל לומר את השם כמו שהוא כתוב. י' כ' ו' כ', לא כמו שאנחנו אומרים היום, א' ד' נ' י'. אנחנו רואים יוד כבקה, אבל אנחנו אומרים שם אחר. אומרת הגמרא, כן, היום אנחנו רואים משהו ואומרים משהו אחר, ועתיד לבוא, מה שנראה, נגיד. זה יהיה השם שמופיע ממש. אז זה שם בן, קוראים לו שם בן, זה 52, כן? 50 ועוד 2. עכשיו, תשימו לב, יש פה פלא. מי שעושה את העבודה לגלות את האור כאן בעולם הזה, מי זה? בעניין של חנוכה, מתתיהו בן יוחנן. והוא בדיוק עולה בגמטריה, כן, הראשי תיבות שלו, בדיוק שם בן, זאת אומרת שהוא מגלה מלכות, הבן אדם הזה. שהוא בחינת המלכות כנודע, ולכן נעשה התיקון על ידו, להמשיך הערה מן העליונים אל המדרגות התחתונות שתחול התחינה בארץ, לקיים תכלית הבריאה, דירה בתחתונים. זאת אומרת, בא הבן אדם הזה, הגדול הזה, הכהן הגדול, כן, חשמונאי ובניו, מתתיהו בן יוחנן, ואומר, אני מגלה את המלכות. בלי גילוי מלכות, כן, חז ושלום, אי אפשר לגלות את הכבוד ברוך הוא בעולם, זה המלכות מגלה. כן, יתר על 200 שנה, כך אומר הרמב״ם. ותיקן הפגם, עכשיו אם המלכות חוזרת, כנראה שיש תיקון. כי מי מחזיק את המלכות פה? המדרגות האלה, נצח, הוד ויסוד. עכשיו, מתי זה נפגם זה? אמרנו, כשהאתר של עשיו נלחם נגד יעקב בלילה, הוא פגם בספירות האלה, חז ושלום. מה קרה למלכות? לא יכולה להתממש, אין מלכות. הוא צולע. אז מה צריך לעשות? יבוא אדם שיתקן את זה, כלומר הוא כנראה תיקן את זה, עובדה, השם שלו אפילו הוא שמו של המלכות, והוא מתקן את המלכות, הוא מעמיד את הדברים, מדליק מחדש את המנורה בבית המקדש, שזה עדות של מה? לכל באי עולם, אומרת הגמרא, ששכינה שורה בישראל. מי שמצליח להדליק את המנורה זה לא פשוט, זה לא אתה בא ומדליק את המנורה. יש זכות בשביל זה, לא כולם מגיעים שם. עובדה, היוונים נכנסו ולא ראו כלום. למה הם לא ראו את השמן? כי יש דברים ששייכים רק למישהו שצריך למצוא אותם. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול הוא תיקן את המלכות. כנראה שהוא תיקן פה את הספירות האלה המעמידות, שתי הרגליים המעמידות את הבסיס של האלוקות בעולם הזה. אז הוא תיקן הפגם שנעשה אצל יעקב אבינו עליו השלום. ועיקר כוונת חנוכה זה העיקר של הכוונה. אם שכחתם הכל, תזכרו רק את זה. שמה? עיקר כוונת חנוכה הוא שתתפשט החוכמה העליונה למטה. זהו. באלו שמונת הימים. זה מה שצריך לכוון בחנוכה. שהקדוש ברוך הוא החוכמה העליונה תתגלה כאן בעולם הזה. אשר על כן, תנועת המדליק את הנרות של חנוכה צריכה להיות בהורדת ידו ממעלה למטה. זאת אומרת שאני מדליק נרות של חנוכה, אני צריך להיות במצב כזה שהחנוכיה שלי היא נמוכה. שהתנועה שלי היא להדליק פה ולהוריד את האש כלפי מטה. לא ממולי, כלפי מטה. קודם כל, כי אתם רואים שהמנורה, החנוכיה צריכה להיות במדרגה של הנצח וההוד. יש פה רמז, פועל דמיוני שאני מתקן את הספירות הללו שנפגמו. אני צריך להאיר בחלק התחתון של הגוף שלי. זה שמעמיד אותי. זה שחז ושלום נגד אותו שרו של עשיו שרוצה מה? לעשות להכשיל אותי, לא להעמיד אותי. הוא רוצה להפריע, רוצה להפחיד. לצטק. נכון, זה אותו דבר, כי זה בחושך, החושך הגדול. אנחנו צריכים להביא לשם את האור. אז לכן, השאלה? כן, הימים הכי קצרים, נכון. אז הוא נותן את ידו ממעלה למטה לעשות פועל דמיוני למה שמתרחש בעולמות העליונים באותה עת. מה שקורה למעלה, אני פה בעולם שלי עושה אותו דבר. להמשיך אור השכל, שזה סוד השמן, אל קומת המידות בסוד ג' ייחודים העולים למספר נר כידוע. כלומר, אנחנו צריכים לייחד תן קושה בריחו והשכינה. אז אנחנו מורידים כביכול את האור ממעלה למטה ומאירים בחושך למטה, בחלק התחתון של הגוף שהוא נמצא לבר מגופה, הוא נמצא מחוץ לגוף, שם אין אור. שם אני צריך להביא את האור בחנוכה, ושם אני מסוגל להביא את האור לחנוכה, בלי חשש. איזה כוונות אני צריך לכוון? כוונה פשוטה שכולם צריכים לעשות, אומר רבי נצחי עליו השלום, כן, זה הכוונה שכתבתי לכם פה. בברכה הראשונה להדליק נר חנוכה יכוון י"ק ו"ק בשילוב א' ק' י"ק. זאת אומרת, הוויה ועת י'. בברכה השנייה, שעת הניסים, השילוב השני. אותו דבר, י"ק ו"ק, כי זה שם העצם, תמיד י"ק ו"ק, אבל עם שם אלוקים. ובברכה השלישית שהחיינו, נמצא השילוב י"ק ו"ק עם שם אדנות. אם תיקחו את כל השמות האלה, ותיקחו את הגמטריה שלהם, ביחד יוצא נר. 250, בדיוק. ואני אומר עכשיו להדליק נר חנוכה, זה לא סתם אש. אני מדליק נר, אני עושה את החיבור של הוויה אתיה בקומה העליונה, הוויה אלוקים בקומה האמצעית, והוויה אדנות בקומה התחתונה. וכל זה נותן לי בגמטריה נר, זה הכוח של חנוכה. בשבת, אני מדליק שתי נרות. שני נרות, למה? יש לי את הזכר והנקבה, זה עוד סוד אחר, ולכן שמה זה בגימטריה 500, שזה 248 איברים של הגבר, ו-252 איברים של האישה. ביחד יוצא לי 500, שזה שני נרות של שבת. למרות שעל פי הלכה, מספיק בנר אחד, אבל אני מדליק שני נרות, האישה מדליקה שני נרות בשבת, כדי לעשות את אותו עניין. ולכן, גם נשים, אומר רבן יצחי עליו השלום, שמדליקות נרות שבת, צריכות לחבר בצירופים האלה, ולכן חילקתי את הצירופים האלה לנשים שבאות לשיעורים אצלנו בבית. כדי שתדע מהנשים מה לכוון בזמן ההדלקה, אומר שזה כוונה פשוטה שכל אחד צריך לכוון בלי להיות מקובל. ותיקון מידת הנצח נעשה על ידי שמואל הנביא, כמו שכתוב בשמואל א', נצח ישראל לא יסקר. מה זה נצח ישראל לא יסקר? זה לא סתם איזה פסוק שאומר לנו ברוך השם אנחנו גיבורים ואף פעם לא נגמר. זה גם נכון, אבל נצח ישראל לא יסקר, זאת אומרת מידת הנצח לא יסקר. אני תיקנתי את זה, רמז ששמואל הנביא תיקן את המידה הזאת.
אבל אמרנו
שאתה תיתן
את
יפה מאוד. אז עכשיו נראה סתירה כביכול, כן? כאילו מה, איך? הרי אמרנו ש... אז אנחנו באמת, כשנכנסים יותר לעומק, מבינים שהפגם האמיתי היה במידת ההוד, ולא במידת הנצח. לכן, למרות ששניהם הם כאילו באותה קומה, למרות זאת, כן, הם כמו אחד, לפעמים אפילו אנחנו מקשרים אותם בכמה כוונות, לא ניכנס עכשיו, בספירת העומר למשל, הם שניהם באותו שבוע, אבל פה אנחנו, אחד תיקן שמואל הנביא, והשני יתקן מתתיהו בן יוחנן, כי ספירת ההוד היא מצד שמאל. נו, אז מה אם היא מצד שמאל? אנחנו יודעים באיזה צד אנחנו מדליקים את המנורה של חנוכה. שמאל הנכנס לבית. נכון? בצד ימין יש לך את המזוזה, בצד שמאל הנכנס, בטפח הקרוב לפתח, שם אנחנו מדליקים את החנוכיה. למה? כי זה רמז הספירה הזאת של ההוד. בסדר? זה העניין של ההוד. אז נצח ישראל לא יסתר, ושמואל הנביא, ותיקון מידת ההוד, הנה עכשיו, נעשה על ידי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי בניו. דרך אגב, תשימו לב שחשמונאי יש בשורש של המילה שמונה. כן? חטא, שזה גם שמונה, שמונאי, שזה גם שמונה. כולם מבחינת שמונה. ומבחינת שמן.
עוד אולי זה גם עניין של אור.
בוודאי.
בוודאי.
נכון. יש משהו שהוא נצחי, שהוא ממשיך, אבל פה בהוד יש הערה. יש דבר שהוא מראה קדושה, ועוד מעט נראה גם למי זה מתייחס. על ידי שהדליק את הנרות בבית המקדש. איך הוא עשה את זה? מה העובדה של התיקון? שהדליק את הנרות בבית המקדש, כפי שאמרנו, בשמונה ימים אלו בלבד, אשר על כן מידת ההוד נתקנת דווקא בשמונת ימי חנוכה. תשימו לב, אסור לפספס את חנוכה. כי למה? כי זה שמונה ימים בשנה, שזה ספציפי בשביל התיקון הזה של ההוד. ממש מיוחד לזה. מעניין. אחרי חנוכה, איזה ספר אנחנו מתחילים? שמות, נכון? ומה קורה בשמות? מתחיל תיקון השובבים. נכון? מה זה שובבים? ראשי שמות. שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו, משפטים, תצווה. תרומה תצווה. כלומר, מה זה תיקון שובבים? שמעתם פעם על העניין הזה, נכון? זה תיקון היסוד. תשימו לב. תיקון היסוד בא אחרי חנוכה, שזה תיקון ההוד. זאת אומרת שבחנוכה אנחנו מתקנים את ההוד, ואסור לחסות את זה. למה? כי אם חד ושלום אין תיקון ההוד בחנוכה, זה כאילו שלאדם אין רגליים אחר כך לעמוד. חוץ מזה אנחנו נכנסים לחודשי חורף. אז אם הוא לא יעמוד על הרגליים, אז מה הוא יהיה? כמו מסוטט, כל הזמן בפחדים, כל הזמן בלחץ, לא מתאפשר לו לעמוד יציב בעולם הזה ולהתקדם. אז מי ניצח? היצר הרע, שערו שלא עושה אף אחד ושלום. אז האדם צריך להתגבר בחנוכה בשמונה ימים, לכוון, לחזק את החלק הזה בתוך הגוף שלו ובתוך המציאות שלו. וכמובן, במציאות הכללית של כלל ישראל, שזה הגילוי של הקדוש ברוך הוא פה, ימשיך השפע ולא יעצור באמצע. והערה הזו במידת הוד שהיא אחרונה בקומת הספירות. כן? למה היא האחרונה? כן, המקובלים אומרים לנו שהוד זה האחרון, זהו נגמר. יסוד במלכות זה מחוץ. למה? כתבתי לכם בסוגריים, כי יסוד במלכות הן מידות כלליות. כן? בקבלה אנחנו אומרים כללות וכללות וכללות. זאת אומרת, אנחנו בעצם נגמר כל הסיפור איפה? בהוד. אחר כך זה כבר כלל. כשאתה מגיע לכלל ישראל, זה מלכות. אז איפה העבודה האחרונה בהוד? האחרונה האחרונה של כל הספירות זה בהוד. אסור לפספס את זה. אם מפספסים, חז ושלום, במקום הוד זה הופך להיות דבר. מה זה דבר?
צער,
חז ושלום. מתי היה צער כזה כל היום דבר? חורבן בית המקדש. מתי היה חורבן בית המקדש? באלף החמישי. 1, 2, 3, 4, 5. האלף החמישי. היה חורבן בית המקדש. כי לא ידענו לתקן את ההוד. ולכן חד ושלום זה הופך להיות דבר. אז אנחנו לא רוצים את הדבר הזאת. אנחנו רוצים הוד, לחזור להוד הזה. שהיא אחרונה בקומת הספירות. חייבת להיות הערה גדולה שתוכל להימשך עד למטה. אל המקומות החשוכים ביותר. כי שם מסך האור הגדול להסיר הספקות והפחדים מן האדם ולהעיר מן החסד שבדעת אל הלב, אל כל המידות. מידת ההוד שייכת לאהרון הכהן. כן, אנחנו יודעים שיש לנו בשבעה ושפיזים למשל, כן, חסד, גבורה, סיפר, נצח, הוד, יסוד ומלכות. הנה הם שבעה ושפיזים. כלומר, כל פעם, כל לילה שבסוכה אני מזמין אחד מן האושפיזים, אני לא סתם מזמין איזה בן אדם, אני מזמין את הכוח הרוחני של הספירה ששייכת למשל בלילה הראשון לאברהם אבינו. כלומר, במציאות, בסוכה שלי אברהם אבינו נכנס בלילה הראשון. מה זה אומר? יפה מאוד, שכל היום הראשון בסוכות מה אני צריך לעשות? חסדים, 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 זה הלילה הראשון של סוכות. בלילה השני זה גבורה, אחרי זה זה יצחק, יעקב, משה, אהרון. אהרון זה הוד. יוסף הצדיק ודוד המלך. כלומר, הוד שייך לאהרון. חסד שהוא המשך החוכמה שמתגלה בהוד. תשימו לב, כן? חסד שהוא המשך החוכמה, אבל הוא מתגלה בהוד שזה אחרון אמרנו. וכל עניין החנוכה, כן, למה כתבתי את זה? למה הבאתי את זה בסוגריים? כי אהרון זה חסד, נכון? מידת החסד.
למה החסד זה לבוז ולא נגיד בנצח?
יפה מאוד, זה מה שעכשיו, בגלל זה שמתי את זה בסוגריים, כי אנחנו יודעים, אם אנחנו, אני שואל אתכם, מי זה אהרון? איש החסד, כולם אומרים, אהרון, איש החסד, אוהב שלום ורודד שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, אוהב לי תלמידה של אהרון. כן, אז זה חסדים? אז מה זה החסד הזה? עוד פעם. חסד, בשביל להישאר חסד, זה לא מעניין אף אחד. כל עוד, והחסד לא הגיע למדרגה האחרונה, ואמרנו את המדרגה האחרונה מי זה?
עוד.
לא נצח. גם נצח זה מעבר. אנחנו חייבים להגיע לשלב האחרון. אם לא הבאת את המדרגה עד התחתית, לא עשית שום דבר. עכשיו, גם פה זה לא ייגמר. פה זה עדיין בפרטיות. אנחנו חייבים אחר כך לחזור לכלל. בסוד, כלל הוא פרט הוא כלל. כל מה שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע בסופו של דבר לכלל ישראל. בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, אם השורה האחרונה אצלו זה חיים פרטיים של יהודי שמכין את העולם הבא הפרטי שלו, לא עשה כלום. זה חלק מהעבודה, זה לא העבודה הכללית של עם ישראל. העבודה הכללית של עם ישראל זה לדאוג שהקדוש ברוך הוא יתגלה כאן בעולם הזה, ולא רק אני אזכה לעולם הבא הפרטי שלי. לכן הכהן ממשיך עד ההוד, וכל עניין החנוכה קשור אליו, כלומר אל אהרון הכהן, כי הוא הדליק המנורה תחילה. הוא הדליק את המנורה, נכון? בעלותך, כמו שכתוב בפרשה, במדבר חס, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה זה אל מול פני המנורה? יאירו שבעת הנרות. אז דרשו חז"ל שיש מנורה עליונה. לכן שבעת הנרות, כן, מאירים במנורה העליונה, מנורה הרוחנית. אילו היה צריך להגיד, שישה נרות. כן, שש נרות. נכון, כנגד האמצעי, שהוא נקרא הנר המערבי, האמצעי, אז רק כן. אלא יש מנורה אחרת, רוחנית יותר. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה. אתם זוכרים את הכן הזה? ויעש כן אהרון? איפה היה חסר הכן הזה? בבראשית. יפה מאוד. בבראשית כתוב, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. היה צריך להיות כתוב, ויהי כן, ויהי כן. היה חסר החן הזה, תפנון. בא אהרון וכתוב, ויעש כן אהרון. ומה אומר השם על המקום? מלמד שלא שינה. מה זה מלמד שלא שינה? בסדר, אנחנו יודעים שהוא לא משנה, מה הוא יעשה דברים? קונטים, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, הוא יעשה הפוך? לא, זה חידוש, רק הוא לא אומר לנו שטויות. רק הוא אומר לנו מלמד שלא שינה, זאת אומרת שהוא חזר והאיר את האור שהיה גנוז מששת ימי בראשית, שחסר שם ויהי כן. כשאהרון עשה בפרשת בעלותך, הדליק את המנורה, הוא הביא את ויהי כן שחסר שם בבראשית והחזיר אותו לעולם. זה היה אור הגנוז. אור הגנוז ששימס 36 שעות. כשהקדוש ברוך הוא לא לקח את האור הזה, אלא השאיר אותו לשבת, ראשונה. כדי שהאדם הראשון הוא כבר יום שישי, נולד נברא ביום שישי, נשאר כל השבת עם האור, ובמוצאי שבת גנז את האור. אז אנחנו קוראים לו היום האור הגנוז. כלומר, כמה זמן שימס האור? 24 שעות של שבת, ועוד 12 שעות של יום שישי. בסך הכל 36 שעות שהיו בקיצוי עד עכשיו, ואנחנו צריכים לגלות אותם. זה כסלב. וכמה מנורות אנחנו מדליקים בחנוכה? בדיוק 36, חוץ מהשמן. כדי להמחיש לך, להסביר לך שבעצם מה אתה מדליק בחנוכה, אתה מחזיר לעולם הזה את האור הגנון. זה לא אור אחר. עובדה, אנחנו אומרים, הנרות הללו קודש הם. מה זה קודש? עכשיו הדלקתי אותם. זה הפך להיות קודש? לא קדוש, לא חלוט. קודש, מקור. ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראות אותם בלבד. אז מה עשית עד עכשיו? איפה קנית את הנרות? במאה שערים. מה, איפה? איך זה נהיה קודש? אלא שאתה רואה שברגע שהדלקת, אתה כבר מגלה את האור הגנוז. מקשת של לברשת.
הנאורות
היו ביום הרביעי, לא, זה מדובר על השמש והירח. אני מדבר על האור המקורי הראשון שהוא לא שמש וירח. אז אני לא מדבר על זה. האור הגנוז נגנז, זה האור שמאפשר לאדם לראות.
בזמן
שאתה תגידו את האדם נברא? לא, הוא נגנז, זה הסוד. הוא נגנז במוצאי שבת, הקדוש ברוך הוא השאיר אותו בשבת. זה העניין, עד מוצאי שבת. לכן יש פה סוד גדול מאוד, שזה האור הגנוז. כשאנחנו מדברים היום במילים מודרניות, אורגניזציה. מה זה אורגניזציה? זה אור הגנוז. אורגניזה. כן? זאת אומרת שאתה עושה אורגניזציה, אתה מארגן את הכל, אתה בעצם לא יכול לארגן אם אין לך אור ואתה לא יודע לאן אתה הולך. אז אנחנו אומרים מילים, אבל יש להם שורש עמוק, אבל כמובן שבדיבור של היום הכל הפך להיות, כן, אקטרה לייט. זה גם אור. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה, והיא עדות שכינה תורה בישראל. ככה כתוב במסכת שבת דף כבד עמוד בית, במקום שמדובר על חנוכה. כלומר, שכינה תורה בישראל, איזה עדות יש לך? מנורה. נר המערבי דולף, ברוך השם, שכינה תורה בעולם הזה. אז בא מתתיהו בן יוחנן, שהוא כנגד המלכות, והוא מדליק את האור. וגם היא מידתו של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, שיום היא לולה, בלב, בלג בעומר, כנגד סבירת הוד שבהוד. וגם רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, כל כולו בעניין הזה. בסבירה הכי קשה, כן? זאת אומרת, בדבר הכי קשה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה להיות התחנה שמאפשרת לכולם להמשיך את האור פה. עכשיו בואו נחזור קצת אחורנית. אמרנו שהמלאך שפגם, כן, את הראש של עשיו שפגם ביעקב, הוא פגם בו בחלק התחתון שנקרא עם רגליים. מה זה רגליים? רגליים זה ילדים. הילד, הבן נקרא קראי באבו. הרגליים של האבא. איך אני יכול להיות עד שהתורה לא תשכח מהזרע? מה זה כי לא תשכח מפי זרעו, סופי תיבות, יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא החותמת שהתורה לא תשכח מפי זרעו. למה זה החותמת? בגלל שזה הוד שבהוד, אז זה כבר ברגליים, זה כבר ילדים. זה כבר המשך לעולם הזה. זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. לכן כל ילד קטן, אפילו שלא יודע אפילו להגיד על זה, מדליק מדורה בל"ג בעומר בלי להבין מה הוא עושה. מתי זה? בהוד שבהוד. הוא כאילו מאיר את האור הגדול הזה כאן בעולם של חושך, בדיוק כמו חנוכה, בל"ג בעומר. תשימו לב, אנחנו מדליקים אש, מדליקים אש, אותו דבר. כל הביטוי של להדליק את האש זה לגלות את האור האלוקי בעולם הזה. אז רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום שיום הילולה דילה, בל"ג בעומר כנגד ספירת הוצבאות כידוע, ולפי רום מעלתם שלו, של רבי שמעון ושל אהרון הכהן, וגודל אורם יכלו דווקא הם להעיר אפילו במידות התחתונות, כי זה לא פשוט. מה אתה חושב, רק אתה בא ואתה מביא את האור לעולם הזה, למידות התחתונות? אתה צריך להיות אדם חזק, כוח, אנרגיה חזקה ששורפת את הכל, את כל החיצונים.
המידה של התיקון של מוצר ועוד, זה רק בשמונה ימי חנוכה?
כן, זה מה שלמדנו, הוד וחנוכה.
בחודש
ישראל. חנוכה, חנוכה, שמונה ימים, זה העניין של ההוד, הספציפית. כמובן שכל דבר אפשר לתקן תמיד, אבל ספציפית הריכוז של הכוח הזה זה בחנוכה. כן? זה שמונה. אם תספור ממעלה למטה, המידה השמינית זה הוד. נכון? כי אנחנו ספרנו רק מהמידות. אבל אם תספור מלמעלה, כן? 1, 2, 3, כן? חוכמה, בינה ודעת, כתר, אנחנו לא סופרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זאת אומרת, אנחנו פה, וזה נקרא שמונת ימי חנוכה. עוד מעט נראה מספר אחר, ספירה אחרת, כן? מספור אחר, שזה גם כן עוד שמונה אחר.
לא, אבל נראה לי קודם, נגיד. חסד, אמרת נגיד בסוכה, אמרת שאתה
מתרבה ב... מה זה הוד? מה זה הוד? מה עושים בהוד?
בדיוק, מה עושים? מה אתה
אומר? מה עושים בספירת הוד? מה התיקון של ספירת הוד?
מחלפים.
מה זאת אומרת לגלות את הקדוש
ברוך הוא? זה מילים. זה הכנה של...
כל זה מילים, כל זה מילים. מה עושים? מה עושים בפועל? אני רוצה היום, כן? יש לנו בשבוע של ספירת העומר תיקון ההוד, שבוע שלם, מה עושים?
אני אומר לכם, אני אומר, אני צריך לשרוף את החומר.
לשרוף את החומר.
אני יודע מה הכוונה.
למה לשרוף את החומר?
ככה אני אומר.
אבל הקדוש ברוך הוא ברא את החומר, למה רוצה לשרוף אותו?
מה?
לבטל מה שהקדוש ברוך הוא ברא?
לא, הכוונה זה לשרוף את החומר המיותר כנראה.
אין דבר כזה חומר מיותר.
לא, אתה גם תעבוד.
אז זה משהו אחר, אולי להשתמש בחומר בצורה נכונה, לא לשרוף את החומר. כן, אבל אנחנו צריכים לדייק במילים.
לא, אני לא מדייק.
נכון, אז אנחנו צריכים באמת לא להרוס את העולם הזה. העולם הזה הוא טוב, עולם החומר הוא טוב, הוא מצוין, חשוב החומר. אז צריך לדעת איך מטפלים בו, מה עושים איתו, בשביל מה החומר הזה? החומר מגלה את האינסופי, רק אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו צריכים להשתמש בחומר כדי לגלות את האינסוף, זה עבודה קשה, זה לא פשוט. אבל צריך אור גדול כדי לעשות את זה. אז מה עושים? מה תיקון ההוד?